אתם מאזינים לתוכנית השעה השישית בהגשת תלמידי בית הספר יצחק רבין בהוד השרון עכשיו ברדיו סול.
היי כולם, מה קורה? היום אנחנו על השעה השישית.
כאן איתכם תלמידי בית ספר יצחק רבין מהוד השרון. היום אנחנו ממש מתרגשים כי האורחת שלנו היא הזמרת והיוצרת המוכשרת לירז גרין. נדבר על המוזיקה שלה ועל הדרך שהיא עברה.
מה זה אנטי-אייג'ינג? ולמה החלטת לקרוא למיני אלבום החדש שלך אנטי-אייג'ינג?
יואו, איזה קבלת פנים מרגשת וכיפית. אני ממש מתרגשת, אז תודה לכם. ותודה לשוקי. אנטי-אייג'ינג, אף אחד לא מכיר את המילה? לא שמע את זה מאימא, מסבתא, מדודה. אז אם אתם נכנסים לאיזושהי רשת שמוכרת כל מיני קרמים ובשמים, יש שם המון מוצרים שנקראים אנטי-אייג'ינג. מה זה מוצרי אנטי-אייג'ינג? זה מוצרים שבאים לקחת את הגיל שלנו ולטשטש אותו. דיברנו מקודם על איפור ומייקאפ וקרמים, אז אלה הדברים שקוראים להם אנטי-אייג'ינג, ואני לקחתי את השם הזה, אנטי-אייג'ינג, שזה בעצם אומר נגד הגיל, ואמרתי שזה לא מקובל עליי, כי אני בגיל שפתאום התחלתי להגשים את החלומות שלי, אבל העולם אומר לי, רגע, סטופ, את כבר מבוגרת מדי, את כבר עברת את הגיל, ויש לך קמטים, ויש לך קצת שערות לבנות, ומה את פתאום עכשיו חולמת חלומות, ו... אז אמרתי, אין כזה דבר אנטי-אייג'ינג, גיל זה רק במוח, וכתבתי על זה שיר.
עכשיו נשמע את השיר, בלה בלה בלה.
בלה 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 בלה, את כבר ילדה גדולה, נו את לא יכולה לבכות מכל מילה שאנשים אומרים, חושבים הם גיבורים, מקלדת של חיצים, יורים ומסתתרים. יש בי קצת קינה, קצת טירוף, המחשבות רצות, אני רוצה לעוף. כתפיים רחבות, מתי אני שברו? הלכתי לאיבוד, בכל מה אמרו. בלה 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 בלה, את כבר ילדה גדולה, לא את לא יכולה לזכות מכל מילה שאנשים אומרים, חושבים הם גיבורים, מקלדת של חיצים, יורים ומסתתרים. פותחת לטפת בשוק מעצמי, אף אומו לא מרפא, שכחתי מי אני.
מי אני, מי אני?
אני רוצה חיבוק כזה חזק חזק, לצאת מהשיתוק, נו די מה המשחק. בלה 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 בלה, את כבר ילדה גדולה, לא את לא יכולה לזכות מכל מילה שאנשים אומרים, חושבים הם גיבורים, מקלדת של חיצים, יורים ומסתתרים. היא אמרה, הוא אמר, הוא, כל מילה יש פה אירוע, כמה געגוע. זה חוזר כל השבוע, והגוף שוב לא רגוע, כמה געגוע.
בלה בלה בלה, את כבר ילדה גדולה,
לא את לא יכולה לבכות מכל מילה שאנשים אומרים, חושבים הם גיבורים, מקלדת של חיצים, יורים ומסתתרים. בלה 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 בלה, את כבר ילדה גדולה,
מדבר השיר?
השיר מדבר על כל הרעשים והמילים והדברים שאנשים אומרים גם ברשתות החברתיות, שבטח חלקכם כבר נתקלתם בתופעה כזאת שנקראת הייטרים, אנשים שמגיבים על כל דבר בצורה של שנאה כי הם מתחבאים מאחורי מקלדת, וגם בכלל בשיחות בינינו לבין עצמנו במדינת ישראל. אני בתור אדם מאוד רגיש, שהייתי גם ילדה מאוד רגישה, שממש נפגעה מכל מילה שאנשים אומרים, בדיוק כמו שכתבתי בשיר, הבנתי שזה לא עובר, אגב גיל, זה לא עובר עם הגיל, אני ממשיכה להיות רגישה, אמנם יש לי כבר את המסכות ואת היכולת להסתיר את זה, אבל כל פעם שהייתי פותחת את הפיד, שזה בעצם מה שרואים ברשתות החברתיות, הייתי נדהמת מהכמות רעל ושנאה שיש בשיחות בינינו, ברשת וגם ברחוב. אז החלטתי לכתוב על זה שיר. אגב, אתם בגיל בערך שבו מילה אחת שמישהי אמרה לי, פגעה בי מאוד, וגרמה לי לא לכתוב ולא להוציא שירים ולגנוז את הרצון שלי להיות זמרת לאורך שנים ארוכות. והשיר הזה הוא מעין איזו תרופה בשבילי להגיד שלא חייבים להקשיב לכל מילה, וצריך להקשיב בעיקר למה שהלב רוצה.
ולמה קראת לשיר דווקא בלה בלה בלה?
חשבתי שבלה בלה בלה זה, אם לוקחים את כל הדברים האלה שקורים ושומעים ונבלים מהם, בסוף זה בלה 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 אחד גדול, זה כזה, את יודעת, זה שום דבר בעצם. מה שחשוב זה הקול הפנימי שלנו, שלפעמים גם הוא מבלבל אותנו, צריך למצוא הרבה שקט, לנקות את כל הבלה בלה בלה, ואז מגיעים לאמת.
מה גרם לך לכתוב שיר על הדברים שאנשים אומרים אחד על השני ברשת?
זה ממש כמו שתיארתי מקודם, שבעצם המקום הזה של להיות ילדה רגישה, שהפכה להיות אישה רגישה, שכל פעם פותחת את הפייסבוק, אתם יודעים מה זה פייסבוק? שאתם כבר צעירים מדי בשביל. אז שמעת על זה. אתה בטיק טוק כנראה, או במשהו חדש אחר. אז פייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק, טלגרם, כל הדברים האלה נורא נורא מבילים. אני פותחת את הפיד, נבהלת מעצמי, כמו שהשיר אומר, הפומו, אתם יודעים מה זה פומו? A fear of missing out, התחושה הזאת של כל הזמן אנחנו מפסידים משהו, כי כל הזמן קורים דברים, נכון? אנשים מעלים לאינסטגרם מתכונים ומקומות מהממים שהם היו, ואיזה זוגיות מאושרת וילדים מהממים, ואת כל הזמן מרגישה כאילו אצלך משהו לא בסדר. אז זה כל הבלה בלה בלה שמסביב, ואני חושבת שהשיר מדבר בעד עצמו.
את חושבת שמילים באמת יכולים לפגוע כמו מעשים?
מילים יכולות לפגוע יותר ממעשים. מילים הן כאילו, תמימות, נכון? אנחנו לומדים לכתוב ולקרוא ולדבר, אבל יש לפעמים, ובמיוחד אנחנו מצלמים ומקליטים את התוכנית הזאת בשבוע שכולכם ציינתם בבית ספר שנקרא על שם יצחק רבין. ציינתם את יום הזיכרון ליצחק רבין. ואני חושבת שההיסטוריה מוכיחה שמילים יכולות להסיט והרבה יותר ממעשים, דברים שאנשים כותבים ואומרים בלי לחשוב, זה כמו הסיפור נוצות ברוח, לא יודעת אם למדתם אותו פעם, שכאילו נוצות שמשחררים אותם, אי אפשר להחזיר אותם חזרה. מעשים אפשר אולי לשפר, אבל מילה שנאמרת יכולה לפגוע מאוד, ואני חושבת שיש חשיבות לחשוב על מה שאנחנו מוציאים מהפה שלנו. יצא לי מאוד חינוכי, נכון? יצאתי מורה כזו?
כן. מה המשמעות בשבילך של להשתיק את כל הבלה בלה בלה מסביב?
בדיוק זה, של רגע כשאת נבעלת ממשהו שאת קוראת או שאומרים עלייך, או שבמקרה שלי זה היה לא משהו שאפילו כוון אליי. אני קראתי כל מיני תגובות לאנשים אחרים ונעלבתי בשמם. ואז את אומרת לעצמך, רגע, האם זה אמיתי? האם זה באמת מה שקורה עכשיו? אולי אם אני רגע עצום עיניים ותום אוזניים ואקשיב ללב, אני אבין שזה כלום ושום דבר. אז זו הסיבה.
למה בחרתם שהקליפ יהיה באנימציה ולא מצולם עם אנשים אמיתיים?
זאת שאלה ממש טובה. מי שראה את הקליפ מתחילתו יודע שהקאבר, בעצם התמונה שלי שנמצאת על האלבום, היא בעצם תמונה שלקחנו תמונה אמיתית שלי, ובאמצעות טכנולוגיה של AI, בינה מלאכותית, הפכנו אותה לדמות אנימה כזאת. אם אתם יודעים, אז זה משהו אנימטיבי. הסיבה שאני חושבת שעשיתי את זה, הבחירה האומנותית לא להופיע בעצמי שם, היא בדיוק מהמקום הזה שהמילים לוקחות את הדמיון שלי לדמיין דברים שאולי לא קיימים במציאות. ורציתי שגם הקליפ יראה את זה, שבעצם כל מה שאומרים עלינו גורם לנו לשכוח מי אנחנו באמת, וזה הופך להיות מעין דמויות מומצאות כאלה שבכל מיני צבעים מאוד מאוד חזקים, בצורה דימוי, אני מתכוונת. ולכן בחרנו לעשות קליפ כזה שהוא מאוד מאוד לא מציאותי, בשביל להזכיר לנו מה המציאות. המציאות האמיתית היא מה שקורה עכשיו ולא מה שאנשים אומרים עלינו.
איך נראית הדמות שלך בקליפ ואיך בחרת שהיא תיראה?
טוב, זה סיפור חמוד. לקחתי תמונה שלי, בסיטואציה שבה אני חושבת הייתי במקום מאוד מאוד טוב עם עצמי, זה היה כשלקחתי את אחת מהבנות שלי, סיפרתי פה לחלקכן שיש לי שלוש בנות, שתיים מהן חגיגו בת מצווה כבר די מזמן, אז אחת מהן לקחתי אותה לטיול בת מצווה, והיינו בניו יורק, פעם ראשונה בחיים שלי שהייתי בניו יורק, וכשנוסעים לחוץ לארץ או בכלל לחופשה, יש הרגשה כזאת שאתה, את או אתה משתחררים מהבית, מכל הדברים שאנשים חושבים עליכם, אומרים עליכם, או מתנהגים ממש כמו שאתם רוצים להיות באופן טבעי, כי אתם לא צריכים להרשים אף אחד, ואף אחד לא באמת מעניין אותו מה אתם עושים בחול. יצא לכם? הרגשתם פעם ככה? אז התמונה הזאת שעליה מבוססת הדמות, היא, כמו שאמרתי, לקחנו תמונה שלי מאוד מאושרת בניו יורק, לא חושבת על כלום, על שום דבר, כלום דבר, והפכנו אותה לדמות אנימטיבית שהתפתחה בשיר לדמויות מאוד מעניינות.
יש בשיר המון צבעים ותנועה. מה רצית שהצופים ירגישו כשיראו אותו?
רציתי שירגישו את הבלה בלה בלה. רציתי שירגישו את העומס הזה שאנחנו מרגישים בלב בפנים, כשאנחנו נפגעים ממילים או מהייטרים. רציתי שיהיה כזה עומס. אם יש פה ילדים שיש להם אתגרים של קשב וריכוז, הם יודעים שכאילו כשאנחנו מבולבלים ושאנחנו עמוסים, אז אנחנו מתקשים גם לחשוב בבהירות, ורציתי לנקות בסוף את התחושה הזאת של העומס ושל הבלה בלה בלה, ולהשאיר אותנו עם המוזיקה ועם הקשבה ללב.
מה המסר שאת חושבת שהקליפ צריך להעביר ביחד עם השיר?
בא לי לשאול אותך, מה המסר? אתה יודע מה המסר?
שלא צריך להעלב.
נכון, שזה בסדר להיעלב ממילים, אבל צריך לזכור שמי שאמר אותם זה שלו, זה לא שלנו. הבלה בלה בלה זה שלו, והשקט והשלווה זה באחריותנו. אני לא יכולה להיות אחראית על מה שאנשים אחרים יוצאים מהפה, אני יכולה להיות רק אחראית על איך אני מגיבה ופועלת בהתאם לזה.
נעשה הפסקה נוספת ונשמע את השיר טוב אחד.
השמיים יודעים לבכות אחרי תקופת בצורת, הידיים יודעות לכתוב אחרי זמן המחסום, העיניים רוצות לראות לאור נרות עם ריח כתורת, להקל על המחאוב במלחמה ובשלום, הילדים רוצים לצאת לשלוליות אחרי הגשם, ציפורים רוצות לשיר ולעוף עם להקה, עננים מתקרבלים ומתוכם פורצת קשת, מנחמת באורה גם בתוך העלתה, ואם כולם יודעים כיצד מתוך הכלום מגיע חסד, אז גם אנחנו לא לבד בחשיכה של האתמול, ואם לא נעמוד בצד ולא נראה הכל מנגד, אז נהפוך לטוב אחד מתוך תהום לאור גדול. זה בקטנות, זה סוד הקסם, זה לא מוגבל בשום יכולת, זה החיבוק, זה העוטף, זה בתפילה של אמהות שיחזרו היום הביתה, שתיפסק המרבולת ללא סיבה או תוצאה, יש רק לתת לזה להיות, ואם כולם יודעים כיצד מתוך הכלום מגיע חסד, אז גם אנחנו לא לבד בחשיכה של האתמול, ואם לא נעמוד בצד ולא נראה הכל מנגד, אז נהפוך לטוב אחד מתוך תהום לאור גדול, ואם כולם יודעים כיצד מתוך הכלום מגיע חסד, אז גם אנחנו לא לבד בחשיכה של האתמול, ואם לא נעמוד בצד ולא נראה הכל מנגד, אז נהפוך לטוב אחד מתוך תהום לאור גדול, אז נהפוך לטוב אחד מתוך תהום לאור גדול.
ספרי לנו על השיר, מה פירוש השם, טוב אחד בעינייך.
אחת, אוקיי. אז טוב אחד בעצם מדבר על אותו טוב אחד שכל אחד מאיתנו יכול לעשות, בשביל שיהיה כאן טוב יותר. זה לא חייב להיות משהו נורא נורא גדול. זה יכול להיות בחירה מאוד מאוד קטנה. לבחור בטוב באותו יום, לעשות משהו טוב עבור מישהו אחר. מכל הטוב האחד הזה, הטובים הקטנים, יוצא טוב אחד מאוד גדול.
השיר נכתב בתקופת הקורונה ויצא לעולם לאחר 7 באוקטובר, בתקופה קשה מאוד למדינה.
למה החלטת להוציא את השיר בתקופה הזו?
אוקיי, אז באמת השיר הזה נולד אצלי בקורונה, שאתם הייתם בני 5 לדעתי, נכון? בתקופה הזו כל האנשים שאני מכירה לפחות נרתמו מאוד לעזור אחד לשני. החבר'ה שלנו בעולם האומנות והאירועים שאני חלק ממנו, תרמו לאנשים שהפסיקה להם העבודה, לא היה להם אוכל. הרגשתי המון המון טוב בחברה שלנו, וגם התכנסנו בתוך הבתים, היו סגרים, לא הלכנו לעבודה, לבתי ספר. אז כשאתה בתוך המשפחה ובתוך הקהילה שלך, אתה מרגיש שיש הרבה טוב וחסד. אז כתבתי את השיר הזה, וכמו המון המון שירים, כשעובדים באולפן ובוחרים שירים, הוא כזה נשכח. מישהו הלחין לי אותו, ערן לוי, בדרך כלל אני מלחינה את השירים של עצמי, אבל בשיר הזה הוא עבר כמה גלגולים. שכחתי מהשיר הזה, הקלטתי לו סקיצה. אתם יודעים מה זה סקיצה? אוקיי. אז הקלטתי לו סקיצה והיא נשכחה. ואז בשבעה באוקטובר, כולכם יודעים מה קרה, והמפיק המוזיקלי שאיתו עבדתי על כל השירים שלי ועל האלבום הראשון, כי גם בלה 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 וגם טוב אחד הם חלק מהמיני אלבום הראשון, מהאיפי הראשון, המפיק שלי חוויות מאוד מאוד קשות באופן אישי שנוגעות למשפחה שלו, שקשורות בשבעה באוקטובר, ולא נפרט פה, אבל אתם יכולים לדמיין. ובעצם הפסקנו לעבוד יחד לתקופה מאוד ארוכה, כי הוא היה מאוד מאוד עסוק בלהשיב את המשפחה שלו ולהשתקם. אבל אז אני נזכרתי בסקיצה הזאת, ובאותה תקופה, אם אתם זוכרים, הייתם בני 8, גם פתאום היה איזה גל כזה של אנשים שעוזרים אחד לשני, תורמים לחיילים, מכינים ארוחות, הולכים בכל הארץ, עוזרים. אמרתי, בונה, אני כתבתי את השיר הזה מזמן, אבל הוא ממש ממש מתאים לעכשיו. ואז ביקשתי את האישור של אור, של המפיק שעבדתי איתו בזמנו, להמשיך לעבוד על השיר הזה ולעשות ממנו פרויקט התנדבותי, שבעצם ישקף את הטוב בחברה שלנו, בחברה הישראלית, וגם הפקתי את השיר הזה עם מתנדבים. רציתי מאוד שבתוך כל הרע שקרה לנו, יהיה לנו איזה שיר כזה שמזכיר לנו את הטוב שיש בכולנו, ולכן בחרתי להוציא אותו דווקא בתקופה הכי הכי חשוכה, להפוך לטוב אחד מתוך תהום לאור גדול.
שמענו שכל ההכנסות מהשיר נכנסו למשפחות החטופים. איך זה התחיל?
אז כמו שסיפרתי לכם, השיר הזה, קוראים לו טוב אחד, ואמרתי, והוצאתי אותו בתקופה שבאמת כל האומנים כמעט לא הצליחו להוציא שירים, וגם אני, אם לא היה לי איזה מטרה עם השיר הזה, כנראה שלא הייתי מוציאה, כי כולנו היינו מאוד עסוקים, המשפחה שלי אימצה אנשים מכפר עזה שבן זוג שלי עבד שם, והיינו מאוד מאוד עסוקים סביב כל הדברים של המלחמה. אבל אמרתי, איך אני יכולה לקחת חלק במאמץ הזה? אז אמרתי שהשיר הזה הוא בעצם, מהרגע שהוא יוצא החוצה, הוא כבר לא שלי. ואם השיר אומר טוב אחד, אני רוצה גם שהוא יעשה משהו טוב. ובאותה תקופה גילינו שגם אנשים שקרובים למשפחה שלנו לא נמצאים פה וצריך להחזיר אותם. אז אמרתי שכל שקל שאני ארוויח על השיר הזה, ואני אגלה לכם בסוד, זה לא הרבה כסף. לא עושים הרבה כסף כשאתה לא מפורסם ואתה לא אומר אדם או הודיה, אבל עדיין כל שקל יהיה טוב אחד קטן, שאותו אני אתרום למשפחות החטופים, ועד היום כל שקל שנכנס מהשיר הזה, עד שכולם, כולם, כולם חוזרים הביתה, עובר אליהם.
מה רצית שהשיר יעשה לאנשים ששומעים אותו בפעם הראשונה?
רציתי שהוא יעשה להם טוב אחד קטן, ביום שלהם, שייתן להם קצת תקווה וכוח, שבאמת, באמת, גם במקומות הכי הכי חשוכים וכואבים ועצובים, אפשר למצוא את הטוב שבנו.
האם את מרגישה שהשיר הזה שונה מהשירים האחרים שלך?
כן, האמת שכן. אני חושבת שאולי זה השיר היחיד שלי שנכתב בעקבות איזושהי חוויה שהיא לא נוגעת רק אליי אישית, היא משהו שקרה לכולנו, אם זה הקורונה ואם זה המלחמה. אגב, אני שיניתי שורה אחת בשיר מהגרסה שלו, שנכתבה אז בקורונה, למלחמה, נחשו איזו שורה. יש שם שורה אחת, שזה די ברור שהיא נכתבה בתקופה. לשורה הזאת, שיחזרו היום הביתה, זאת הייתה התפילה שלי והזעקה שלי. בדרך כלל בשירים שלי, אני כותבת על עצמי או על חוויות של אנשים שמאוד קרובים אליי. פה אני חושבת שכתבתי איזושהי תפילה לפחות עבור העם שלנו והמדינה שלנו, אז בהחלט הוא שונה מאחרים.
מי מופיע בקליפ?
מי מופיע בקליפ? אז כמו שאמרתי, רציתי שהשיר הזה ידבר את משהו שהוא אומר. זאת אומרת שגם הקליפ יהיה חלק מעשיית הטוב. אז בעצם בקליפ מופיעים כל מיני אנשים מכל רחבי הארץ, מהצפון ועד הדרום, שבחרו לעשות טוב מתחילת המלחמה, שתרמו, שבישלו לחיילים, שעשו טוב אחד קטן שהפך לטוב אחד גדול.
בקליפ רואים הרבה אנשים טובים שעוזרים לאחרים. איך בחרת את מי שהיה בו?
אז סיפור יפה, כי בעצם באמת היו המון ועד היום עמותות ואנשים טובים שעוזרים. אני פרסמתי פוסט ברשת החברתית הזאת של המבוגרים, שקוראים לה פייסבוק, וביקשתי מכל מיני אנשים שיש להם מיזמים טובים למען הקהילה שנולדו בעקבות 7 באוקטובר, לשלוח אליי את הסיפור של המיזם, קליפ שמתעד, איזה סרטון. קיבלתי עשרות פניות, וגם הלכתי בעצמי עם צוות מתנדבים. כל השיר הזה נעשה באמצעות מתנדבים, וכמו שאמרתי, הרווחים שלו נתרמים הלאה. הלכנו לצלם גם יוזמות כאלה של אנשים, וראיתי באמת ביום צילום הזה כל כך הרבה טוב, שזה באמת בתקופה מאוד מאוד קשה, לי לפחות זה עשה ממש ממש טוב. הבחירה הייתה קשה, היו הרבה דברים שנשלחו אליי שלא היו יכולים להיכנס לקליפ, כי הם לא היו ראויים מבחינה טכנית, אבל יש המון המון טוב אם רק בוחרים לראות אותו. זה מה שרציתי להראות שם.
יש בקליפ רגעים מאוד מרגשים, איזה מהם הכי נגע לך בלב?
וואו, יש רגע אחד בקליפ שרואים ילדה עם חתול, ראיתם את זה? היה משהו ברגע הזה, אני אגב גילוי נאות, אני לא כזה אוהבת חתולים, אני סוג של אלרגית אליהם אפילו, אבל היה רגע, הילדה הזאת שצולמה היא ממושב שנקרא כוכב מיכאל, זאת קהילה שאימצה מאז תחילת המלחמה את כל המילואימניקים שיצאו מעזה, הם היו מכינים להם אוכל חם ונותנים להם מקום לנוח, כי זה ממש יישוב שנמצא סמוך מאוד לעוטף עזה, והילדה הזאת מאוד נגעה לי בלב, כי ראיתי שהיא לא רק דואגת לבני אדם, היא דואגת גם לחיות, והיא עושה טוב, היא, אני לא מכירה את הילדה, אני לא יודעת איך קוראים לה, אבל הרגע הזה שבו אתה רואה טוב שהוא כלפי כל האנושות, לא רק כלפי בני אדם, אלא גם כלפי בעלי חיים, לי זה חימם את הלב. היה עוד רגע כזה בקליפ שרואים הרבה מאוד כלבים, שמחובקים על ידי אנשים, זה כלבים שניצלו, שאנשים הלכו להציל כלבים מעוטף עזה, והביאו אותם לאימוץ ולטיפול. הנושא הזה של בעלי חיים מאוד נגע לי בלב, כי זה מראה שבאמת הטוב הוא לא רק כלפי בני אדם.
מה את רוצה שאנשים ירגישו שהם רואים את הקליפ בפעם הראשונה?
אני רוצה שהם יחשבו לעצמם איזה טוב אחד קטן הם יכולים לעשות למען האחר. זה לא חייב להיות משהו מאוד גדול. זה יכול להיות לקחת חתול ולחבק אותו. כזה.
נעשה הפסקה ונשמע את השיר שמש.
בשבוע שעבר זרחה השמש, שקרנית כזאת ממש כמו החיים. ויצאתי לטיול של בוקר, הלכתי לאיבוד בין השבילים, בסוף בשקט שומעת את עצמי צועקת לבד בטוח נלחמת עם כל השדים ברוח בשבוע שעבר זרחה השמש חייכנית כזאת ממש כמו האוויר וקניתי סתם דברים ביוקר העמסתי על עצמי תיקים בסוף בשקט שומעת את שקרנית כזאת ממש כמו החיים.
למה בחרת לקרוא לשיר הזה שמש? מה משמעות השם עבורך?
תפתח אותי? אוקיי. אז קראתי לשיר הזה שמש, כי השמש פה היא דימוי. היא דימוי בעצם השמש השקרנית שאני מדברת עליה. אתם יודעים מה זה שמש שקרנית? נכון שאתם הולכים לים נגיד. ביום כזה שהוא כזה חצי חצי, 6-7 כזה, 6-7. ואימא אומרת לכם, שימו קרם הגנה. ואתם אומרים לה, אבל אימא, אין שמש. ואז היא אומרת לכם, השמש שקרנית, זה מאוד מסוכן. מה זה אומר? שהשמש היא באה והולכת, והיא מתחבאת, והיא לא בדיוק, וזה יכול להיות גם הפוך ביום חורפי, שפתאום יש שמש שהיא כאילו מחממת, אבל ממש קר. אז השמש הייתה פה דימוי למצבי הרוח המשתנים שלנו, במיוחד במדינה שלנו, שלפעמים אתה קם עם מלא מצב רוח וכזה בוא נסתער על העולם, ואז אתה פותח חדשות ואתה אומר חרבו דרבו, עדיף לחזור לישון, כזה. אז ניסיתי לתאר את המצב הזה של שמש שקרנית, שמה שבחוץ הוא לא בדיוק מה שמרגישים בפנים ולהפך.
איך נולד השיר? כתיבה, מוזיקה והפקה.
השיר נולד כשילדתי את ביתי השלישית, שהיום היא כבר בת 9, היא תלמידת כיתה ד', קוראים לה מיתר, אבל תנחשו מה שם החיבה שלה. יש לה מלא, אבל שם חיבה שהיא ממש אנחנו קוראים לה בו והיא באה, שמש. ממש. מיתר היא גם חצי ג'ינג'ית כזו, יש פה כמה ילדים כאלה עם טלטלים, הראיתי פה כמה בנות תמונה שלה. וכשילדתי אותה, הלכתי הרבה ברגל. רציתי לחזור קצת לכושר ולעצמי. ויש מעין תופעה כזאת אחרי לידה לנשים שהן אמורות להרגיש מאוד מאוד שמחות, כי יש להן תינוק חדש, אבל הן קצת לא מרגישות שמחות. ויש כל מיני יש דבר כזה שנקרא הורמונים, שמשגעים ככה את המוח, יום אחד את שמחה, יום אחד את בוכה, כל מיני דברים כאלה. וכתבתי את השיר הזה בעקבות אותה חוויה של כאילו בלבלה כזאת, כל הזמן מצבי רוח משתנים. ורציתי באמת להעביר את התחושה הזו. לא הצלחתי להלחין את השיר הזה. אמרתי לכם שאת רוב השירים שלי בשני אלבומים אני הלחנתי, אבל את השיר הספציפי הזה היה לו כל מיני כיוונים, ובסוף מי שהלחינה לי אותו זאת שולי, שהיא שותפה ומוזיקאית וגם אישה שהבינה ממש את מה שרציתי להגיד. וכשבחרנו שירים לאלבום השני, היה לי מאוד קשה לבחור דווקא את השיר הזה, כי הוא שיר מאוד מאוד אישי, הוא מדבר על מצב מאוד מאוד אישי. אבל כשהבנתי שבשיר הזה יש מסר שיכול לחזק גם אחרות ואחרים, החלטתי להפיק אותו ולהוציא אותו, יחד עם המפיק של האלבום השני, נמרוד.
איזה משפט או רגע בשיר את הכי אוהבת ולמה?
וואו, זה כמו לבחור איזה ילדה אני הכי אוהבת. אני חושבת שהמשפט שסוגר את השיר בתוך עצמנו, מוצאים את כל מה שתמיד איננו. אני חושבת שהמסר הזה בסוף עובר בהרבה שירים שלי, שזה בא רק מתוך התבוננות פנימה. אתם זוכרים את בלה בלה בלה? כשאנחנו רגע עוצמים עיניים ומסתכלים פנימה, בסוף אנחנו מוצאים את כל התשובות. אז אין מה לחפש את זה בשמש או בחוץ או במצבי רוח, יש למצוא בתוכנו את הכוחות.
בצילומים יש שילוב של אור וצל. מה הייתה הכוונה? מה את מקווה שצופה יזכור מהקליפ אחרי שצפה בו? מי הדמות הראשית בקליפ?
אוקיי, אז באמת הקליפ של שמש הוא הקליפ השני שנוצר באמצעות טכנולוגיית הבינה המלאכותית שאני מאוד מאוד אוהבת להשתמש בה בתהליכים יצירתיים. יש שם דמות שהיא לא אני, דמות מומצאת, והרבה אנשים שראו את השיר אמרו שזה נראה ממש אמיתי, אבל כל דבר בדמות הזאת הוא נעשה באמצעות בינה מלאכותית, שבאמת העברנו את הדמות הזאת, את האישה הזאת, בכל מיני מקומות שמשלבים אור וצל, שמשלבים כל מיני סיטואציות יומיומיות בחיים, יחד עם דברים שהם קצת יותר עזועים כאלה, כמו איזה בלון גדול כזה שאף לשמיים. רציתי שאנשים יזדהו עם הדמות הזאת, כי כולנו עוברים בחיים כל מיני דברים, במיוחד כשאנחנו מתבגרים ומבינים שהעולם הוא לא רק צבעים ורודים, יש בו גם קצת אפור, ובין האור לצל אנחנו צריכים להסתדר. אז רציתי שזה מה שאנשים יזכרו, את הדמות הזאת שעוברת כל מיני תהליכים.
נשמע את השיר זמן החלטה.
יס.
משהו קורה בבית, הוא מספר לעצמו שקר קטן וזה עובר, כשזה בבית בינה ובינו פצע קטן שמתעורר. שנה חדשה, זמן החלטה, בשם כל הכאבים שלו ושלה. שנה חדשה, זמן החלטה. משהו קורה בבית, הוא מתאר לעצמו רוח קרה וזה שובר, שזה בבית בינה ובינו אין הכרה וזה חודר. שנה חדשה, זמן החלטה, בשם כל הכאבים שלו ושלה. שנה חדשה, זמן החלטה. מיילל כמו זאב, אהבה זה שואף, זמן ומרק שמתקרב. קח אותו שתי מהר, קח אותו לפני שיגמר. שנה חדשה, זמן החלטה. זמן החלטה, בשם כל הכאבים שלו ושלה. שנה חדשה, זמן החלטה, בשם כל הכאבים שלו ושלה. שנה חדשה, זמן החלטה, בשם כל הכאבים שלו ושלה. שנה חדשה, זמן החלטה. משהו קורה בבית.
למה בחרת לקרוא לשיר הזה זמן החלטה? מה המשמעות שמאחורי השם?
אני קראתי לשיר זמן החלטה, בדיוק כמו שקראתי לאנטי-אייג'ינג, אנטי-אייג'ינג, זה בהפוך על הפוך. השיר הזה מדבר בדיוק על הזמן שבו אנחנו לא מחליטים, שבו אנחנו מתפשרים או חיים בין ההחלטות. אז תמיד בשנה חדשה אומרים לנו, זה הזמן להחליט, זה הזמן לעשות שינוי, זה הזמן להתאפס על החיים שלך. בגלל זה קראתי לו ככה.
את מספרת שהשיר נולד בתקופה של זוגיות צעירה וסוערת. איך החוויות האישיות שלך משפיעות על הכתיבת והמילים?
תמיד החוויות האישיות שלי משפיעות על כתיבת המילים. באותה תקופה שכתבתי את השיר הזה, אז הייתי אמא צעירה יחסית לתינוקת שנייה שרק נולדה. אתם יכולים כבר להבחין שהלידות עושות לי הרבה דברים ברגש. ובאותה תקופה, זאת הייתה בדיוק התקופה שהתחלתי לצאת מהמגירות. עד אז הכבאתי את כל השירים שלי במגירות, לא דיברנו על זה, אבל בעצם אני עד גיל מאוד מאוחר יחסית, אף אחד לא ידע בכלל שאני שרה, שאני כותבת, שאני מלחינה, זה הכל היה בתוך המגירות. ובתקופה הזאת התחלתי ללכת לכל מיני סדנאות של יצירה, והתחלתי להוציא את השירים שלי, וזה היה שינוי מאוד גדול שגם גרם להרבה מאוד, אתה יודע, הבן זוג שלי היה רגיל שאני משהו אחד ופתאום אני משתנה. ואני חושבת שבאותה תקופה גם ראיתי המון המון זוגות מסביבי שלא מצליחים להחזיק את כל השינויים המשותפים. אני ברוך השם נשואה באושר ואנחנו בוחרים כל יום מחדש ומחליטים כל יום מחדש לשמור על התא המשפחתי שלנו, אבל לא תמיד זה פשוט, ואני מניחה שיש פה הרבה ילדים עם משפחות שההורים שלהם החליטו לפרק את החבילה. ואני רציתי לדבר על המקום הזה, על ההחלטות שאנחנו חווים בתור בני זוג, משפחה, ולא רק, גם בתור חברה, קהילה ומדינה, ועל זה שכל הזמן אנחנו משתנים, וההחלטות שלנו משתנות יחד איתנו. אני חושבת שיש משהו בהחלטה שהוא נורא נורא מפחיד אנשים, אבל במקרה שלי ובסיפור חיים שלי, בדיוק כמו השיר הראשון שהוצאתי, שלא נספיק לשמוע היום, לפעמים חלומות משתנים, לפעמים החלטות משתנות. אנחנו צריכים להיות גמישים ולקבל את עצמנו בכל תקופה עם ההחלטה שלה.
יש בשיר משפט חזק, זמן הוא מרק שמתקרר, קח אותו שתי מהר. איך נולד המשפט הזה ומה הוא מסמל עבורך?
טוב, אני הולכת לגלות לך טריק קטן לכתיבת שירים שלמדתי מאחד המורים, משני מורים מאוד משמעותיים שהיו לי בחיים. אחד מהם שמו דן תורן, זיכרונו לברכה, מישהו מכיר, יש הרבה מאוד שירים שלו שהוא כתב, שאתם אפילו לא יודעים שהוא כתב, והשני הוא מאיר גולדברג, שהוא פזמונאי, שכתב למשל את השיר ארץ קטנה עם שפם, ועוד הרבה שירים שאתם בוודאי מכירים. אז אני, כמו שסיפרתי, התחלתי ללכת לכל מיני סדנאות, ולהוציא את השירים שלי מהמגירות, ואחד הטריקים שלמדתי מהם, זה תרגיל כתיבה שכזה. קחו עיתון, אני מציעה לכולם לעשות את זה בבית, מי שאוהב לכתוב במיוחד, ותדפדפו בעיתון, זה יכול להיות איזה עיתון כזה, מגזין כזה, עם מלא תמונות וכותרות, וכל מילה שתופסת אתכם, פשוט תגזרו אותה. לא חייבים משפט שלם, זה יכול להיות מילה שמעניינת אתכם, שפתאום נוגעת לכם ברגש. אני, היו לי מלא מילים כזה שאספתי במהלך התרגיל, ואז עשיתי פאזל עם המילים, התחלתי לחבר אותם, ופתאום יצא לי איזה משפט מוזר כזה, זמן, שזאת מילה אחת שגזרתי, מרק, שזו מילה שנייה שגזרתי, והיה משהו שם של קור. זמן, מרק וקור. אמרתי, בונה, זה משפט שאני יכולה לעשות איתו משהו, זה מילים שאפשר לעבוד איתם. ואז הגיע המשפט זמן ומרק שמתקרר, כי מה שרציתי להגיד פה, זה בדיוק את זה. ההחלטות שאנחנו עושים, הן ספציפיות ורלוונטיות לעכשיו, אבל הזמן הוא לא עוצר, הוא לא מחכה שתממש את ההחלטה שלך. הוא מרק, ואם מרק הוא מתקרר, זה לא טעים לאכול מרק שהוא מתקרר, אלא אם כן זה גספצ'ו שזה משהו אחר. אז רציתי להעביר את המסר הזה שאנחנו חיים פעם אחת, חיים עכשיו, וצריך לעשות בכל רגע נתון את ההחלטה הנכונה לאותו רגע ולהיות נאמנים לעצמנו.
מה את מקווה שהקהל ירגיז או יחשוב ברגע כשהוא שומע את השיר בפעם הראשונה?
הייתי רוצה שכל אחד יחשוב על עצמו, מתי הוא נאמן לעצמו ומתי הוא מתפשר, ויכול להיות שגם הפשרות שאנחנו עושים הם חלק מהדרך שלנו. הייתי רוצה שנלמד לסלוח לעצמנו על החלטות שגויות שעשינו, כי תמיד אפשר לתקן, והייתי רוצה גם שנלמד לחיות את הרגע, ולנצל כל רגע בשביל לחיות ולא לריב ולא להילחם.
לפני סיום נשמע את השיר דיבור.
תעצור לי כאן, אני צריכה לרדת. אני כבר לא לבד, אבל קצת מפחדת. אולי אפשר לראות בועה של מחשבה מעל הראש שלי, בתוך הלב שלי. תעצור לי כאן, אני רוצה ללכת. אני כבר פה מזמן, אבל עוד לא שייכת, ורק רוצה למצוא גרסה של אהבה בלי הכאב שבי, עם התווים שלי. אני צריכה לשכוח, לברוח אל הים כדי לקבל עוד כוח. אולי אוכל לכתוב, אולי אמצא סיבה גם לשירים שלי, זה ירפא.
בטח שאני יכולה, בשביל מה באתי. אז דיבור הוא שיר שכתבתי בהשראה של אחת מהמורות הכי משמעותיות שהיו לי בחיים, דווקא מורה למוזיקה, ששיתפה אותנו, התלמידים שלה, הייתה מורה שלי לגיטרה, שיתפה אותנו שהיא על הרצף האוטיסטי. עכשיו, אם הייתם רואים ומדברים עם האישה הזאת ולומדים ממנה, בחיים לא הייתם מנחשים. היא גאונה מוזיקלית, היא מתקשרת, היא יפהפייה, מדהימה. ואני זוכרת שאז לא ידעתי כל כך מה זה אוטיזם, מה זה הדבר הזה בכלל. חשבתי כל מיני דברים שלא היו נכונים. והיא שיתפה אותנו שעד גיל 16, היא בעצם לא הייתה לה יכולת לתקשר. היא לא ידעה כמעט לדבר עם אנשים, כי חלק מהאוטיזם, מהרצף, זה ענייני תקשורת. ואני זוכרת שהסיפור הזה ממש הדהים אותי, כי אני בתור ילדה, אפילו בתור תינוקת, לא סתמתי את הפה. כמו שאתם רואים, אני מדברת המון, נכון? אני מדברת מלא. דיבור, דיבור, בלה, 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 בלה. ואמרתי, איך זה הגיוני שמישהי שהיא כל כך מוכשרת לא הצליחה לבטא את עצמה באמצעות מילים? מילים זה הכלי שלי. בעקבות זה כתבתי את דיבור, כי זה קצת היה כזה, הלוואי ולי היו את כל הצלילים והאושר והחינוך המוזיקלי שהיא קיבלה ואני לא קיבלתי, ולה היו קצת יותר מילים ויכולת להתבטא. בעקבות זה נכתב השיר.
סיפרת על הנערה האוטיסטית שסיפרה לך על חווייתה.
איך הסיפור שלה השפיע על הדרך שבה כתבת והלחנת את השיר?
אז המילים לשיר נולדו יחד עם הלחן. אני זוכרת שאפילו שלחתי לה את השיר. ממש ניגנתי אותו כזה על פסנתר, אני לא נגנית מקצועית, אבל אני, כשאני רוצה להלחין משהו, אז אני משתמשת בכלים שיש לי בבית, שזה גיטרה, פסנתר, ובמקרה את זה, זה היה על פסנתר. ושלחתי לה איזו הקלטה כזאת בטלפון, ואני זוכרת שהיא אמרה, וואו, איך זה הגיוני? מה שהיא התכוונה, זה שאיך זה הגיוני שאני הצלחתי לכתוב אותה, בשיר שהוא כל כך אישי. אז אני חושבת שעכשיו, כשאני שומעת את השיר ומסתכלת עליו, אני חושבת שבשיר הזה יש שתי דמויות, ולא אחת. יש שם את הדמות הזאת שאומרת, ממש כמו שהנערה הזאת הייתה, שהיא סיפרה לנו שהיא עלתה על מונית, והיא רצתה נורא נורא להגיד לנהג, תעצור לי כאן, אני צריכה לרדת, כמו המשפט הראשון של השיר, אבל היא לא הצליחה להוציא את המילים האלה מהפה, והוא המשיך לנסוע, והיא ירדה בעצם באיזה עיר אחרת, כי רק היא לא הצליחה לדבר. אז השיר הזה הוא הדרך שלי לתת לה קול, להגיד את המילים שלה, ולקראת הבית השלישי זה מדבר עליי, שאולי אם אני אהיה קצת יותר קשובה לעצמי, אני אמצא את הצלילים שלי ואת המילים שלי, וזה ירפא אותי. אני חושבת שיש במוזיקה ובמילים המון המון ריפוי, ואני חושבת שהסיפור שלה מאוד מאוד השפיע על הדרך שלי למצוא את הצלילים שבי.
השיר נוצר בסיוע קרן אקום. תוכלי לספר לנו קצת על זה?
וואי, איזה כיף שאת שואלת את זה. אקום זה אגודת הקומפוזיטורים והמחברים. קומפוזיטור זה מלחין, ומחבר זה בעצם מחבר המילים. בעצם אקום היא הגוף שדואג לזכויות היוצרים של היוצרים בישראל. כל אחד מכם שיכתוב שיר או ילחין שיר ירצה, במיוחד בעידן הזה של בינה מלאכותית, שהיום סונו יכול לעשות מה שהוא רוצה, ירצה שהזכויות יוצרים יהיו שלו, שאף אחד לא יגנוב לו, לא את הלחן ולא את המילים. אז אקום זה אותו גוף שמגן על זכויות היוצרים, וגם מעביר ליוצרים תמלוגים, שזה בעצם אותו כסף קטן שסיפרתי לכם שאותו אני תורמת משיר מסוים. אז זה בעצם אקום, ולאקום יש גם את הקרן לעידוד היצירה. הם מבינים שיש הרבה מאוד יוצרים בארץ שהם לא מוכרים, כמוני, אני לא איזה סלב, למרות שקיבלתם אותי כאילו אני סלב על, והצטלמתי ביטיב, זה מאוד ריגש אותי, אבל אני לא מוכרת, אם אני אלך ברחוב, אף אחד לא יגיד לי כמו להודיה, תני לי חתימה, נכון? אבל הם כן רוצים מאוד לעודד יצירה חדשה, ושלא רק הזמרים המפורסמים יוציאו שירים, אלא שכל מי שמוכשר ועוסק בזה, ולכן הם נותנים מענקים כספיים לאומנים, כדי להוציא שירים, להוציא קליפים, להוציא כמה שיותר אומנות, כי כמה שיותר אומנות תעשה לנו כמה שיותר טוב. אז תודה לאקום על התמיכה הזו, גם בשיר הזה וגם בטוב אחד.
איזה רגע בתהליך היצירה של דיבור היה הכי משמעותי או מרגש עבורך?
הרגע שבו השיר יצא. כי הוא יצא ממש מילים ולחן ביחד על הפסנתר, כמו שסיפרתי לכם, הוא פשוט כאילו הגיע אליי, ככה. לא הייתי צריכה לשנות, פשוט הגיע אליי, זה רגע מרגש כמו רגע של לידה.
מה את מקווה שהמאזינים ירגישו שהם שומעים את השיר לראשונה?
אני חושבת שמה שאני מקווה בכל שיר, שהם ירגישו מחוברים לעצמם, בלי מילים. רק צלילים.
שיר שני שאנחנו רואים בקליפ אנימציה. למה בחרת שהקליפ יהיה באנימציה ולא בצילום רגיל?
אני חושבת שאז הייתי אחרי קליפ ששם אותי בפרונט, וזה מאוד הלחיץ אותי, כי לא הייתי רגילה לזה. וגם בגלל שהשיר הזה לא נכתב באמת עליי, אז רציתי להביא איזושהי דמות שהיא דמיונית, ומייצגת את מה שרציתי לספר פה.
איך האנימציה עוזרת להעביר את המסר או הרגשות של השיר?
יש בקליפ דמות שכל הזמן הולכת, הולכת ומחפשת, מחפשת את המקום השקט והרגוע שלה. בדיוק כמו בשאר הקליפים, רציתי שהצופה יעבור את המסע שהדמות עוברת, ובסוף יגיע למקום השקט והטוב והבטוח.
תודה ללירב גרינל שהגעת להתארך בתוכנית השעה השישית, יוצרת שמזכירה לנו לעצור, להקשיב ולבחור בטוב.
תודה.
שמענו שירים שמדברים ללב על תקווה, תקשורת ואור גם בזמנים קשים.
תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו.
וניפגש בתוכנית הבאה של השעה השישית.
השיר שיסגור את התוכנית קצת יותר.
תודה רבה לכם. שהערכתם אותי, הייתם מדהימים. תודה.
יש לי מיליון משימות להשלים, וגם חצי תפוח שעוד לא אכלתי. את השוקולד מזמן גמרתי, רוצה יותר. יש לה מיליון עוקבים בעמוד, יש עוד שיר שלא סיימתי. את הפוסט שלה דווקא קראתי, רוצה יותר. כל הזמן קצת יותר, רוצה הכל כי שוב לא בא לי לוותר. כמה בא לי שנפסיק כבר לשקר. כל הזמן קצת יותר, כל הזמן קצת יותר. זה נראה כל כך פשוט להשלים, אבל בטוח שעוד לא הבנתי את הסיפור הוא שכבר סיפרתי ששוב חוזר. יש לו עדת מעריצים, לי השכנה שלא הכרתי, בשיבה שלה דווקא ביקרתי, זה לא עוזר. כל הזמן קצת יותר, רוצה הכל כי שוב לא בא לי לוותר. כמה בא לי שנפסיק כבר לשקר. כל הזמן קצת יותר, כל הזמן קצת יותר. עוד יותר מזה מזה, עוד אחד כזה כזה שישרוף לי בחזה, איך אתה אוהב את זה. עוד יותר מזה מזה, עוד אחד כזה כזה שישרוף לי בחזה, איך אתה אוהב. כל הזמן קצת יותר, כל כשוב לא בא לי לוותר. כמה בא לי שנפסיק כבר לשקר. כל הזמן קצת יותר, כל הזמן קצת יותר,
קצת יותר.